שלום וברוכים הבאים לפרק מיוחד של רברסים פלטפורמה. זהו פרק שלא ככל שאר הפרקים האחרים. פרק זה הוקלט בכנס רברסים 2018. האזנה נעימה.
אז אחר צהריים טובים, שמי גלעד בן יוסף, אני עובד בחברה שקוראים לה ARM, מי שלא שמע לחברה הזאת בחיים שלו, שיוציא בבקשה את הטלפון שלו, בין אם הוא אנדרואיד או אייפון, ויסתכל עליו, החברה הזאת תכננה את המעבד שלו, וכנראה עוד כמה דברים, והיום אני הולך לספר לכם על משהו שקרה לי במסגרת העבודה, לי ולצוות שלי, כן, לא הייתי לבד, ומה שקרה זה שהייתה לנו איזו חתיכת תוכנה שאני מיד אתאר, ואנחנו חתכנו ממנה 30% מהשורות קוד שהיו בה, שבדיעבד הסתבר שלא עשו שום דבר. אפשר להגיד, אולי מעטו את המערכת, אולי הם יצרו באגים, אבל הם לא עשו שום דבר שימושי. ומה שהכי יפה בכל הסיפור הזה, עשינו את זה בכלל בלי להתכוון. ואת הסיפור של המאורע הזה, אני אספר לכם פה עכשיו, כי אני חושב שהוא מעניין ואפשר ללמוד ממנו הרבה דברים. אז ברשותכם, בואו נתחיל בלספר קצת על, טוב, מה זה בכלל הדבר הזה שאנחנו עושים שם באר, ומה זה התוכנה הזאת. אז אני הלכתי למחלקת השיווק שלנו ואמרתי להם, תקשיבו, יש פה רברסים, כנס, אני הולך לדבר שם, והם לא כולם מכירים את המוצר הזה שאנחנו עובדים עליו, אולי תביאו לי איזה שקף שיסביר מה זה אנחנו עושים. אז הם הביאו לי את השקף הזה. עכשיו, השקף הזה הוא בסדר, אפילו מתחשב בעובדה שהפוקוס פה, כמו ששמתם לב, הוא לא כל כך טוב. הבעיה איתו זה שאני חשבתי שיש לי מושג די ברור מה אנחנו עושים, זאת אומרת, מה זה המוצר הזה שקוראים לו דרך אגב קריפטוסל שאנחנו עושים, אבל אחרי שקראתי את הטקסט של השקף כבר לא הייתי בטוח שאני יודע. אז לצורך העניין, כדי לא לגרום לכם לחוות את אותו אפקט, החלטתי לעשות את גרסת ה-Reader Digest בשבילכם. זה הולך ככה. אז קריפטוסל זה חתיכת חומרה, אוקיי? זה משהו שיושב בתוך איזה צ'יפ, שיושב באופן טיפוסי בתוך טלפון, שמטפלת באבטחת מידע. זו חומרה שמטפלת באבטחת מידע. היא נותנת שירותים של קריפטוגרפיה, מה שנקרא root of trust, היא מנהלת בוט שהוא בטוח, שהוא, שאפשר לתקוף אותו, להחליף את המערכת, כל מיני דברים שימושיים כאלה, secure debug. ומה שאולי הכי חשוב מהבחינה הזאת, כי בכל זאת אנחנו כנס של תוכנה ולא חומרה, זה שבעצם החתיכת חומרה הזאת יושבת ב... היא או אחרות כמותה, לאו דווקא זאת ספציפית שאני עובד עליה, יושבת בטלפונים וגם בהתקנים אחרים, ולינוקס, ולכן גם אנדרואיד, עושה שימוש בה בשביל להפוך את הטלפון שכולנו לבטוח. כזה שקשה לתקוף אותו, קשה לגנוב את הסודות, קשה לגרום לו, לגנוב את התמונות שלנו בתחתונים, או את התמונות של החתולים שלנו בתחתונים, או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, כמו שאתם מבינים, בין החתיכת חומרה ללינוקס ואנדרואיד יש איזו ערימה של קוד, ועל הרמה של קוד הזאת אני מדבר, זה הרמה של קוד שבעצם מפעילה את החתיכת חומרה הזאת ומתחברת ללינוקס בצד השני, כדי שלינוקס תוכל לעשות בשימוש ודרכה אנדרואיד. דרייבר, אם תרצו, לא מאוד מאוד מסובך. ואכן, החתיכת חומרה הזאת שנקראת ARM Trust Zone Cryptocell, היה דרייבר הרבה הרבה שנים. הוא נוצר בתוך איזושהי חברה ישראלית שקראו לה פעם Sansa Security, ולפני זה Discretix שארם קנו. והדרייבר הזה היה קיים ועבד אצל לקוחות וכולי, אבל הוא היה מה שקרוי בעולם הלינוקס סלש אנדרואיד out of tree. זאת אומרת, הוא היה קיים אצל הלקוחות, הלקוחות קיבלו אותו, הוא היה קוד פתוח, אבל אף אחד לא שילב אותו בתוך לינוקס הקרנל, בתוך האפסטרים פרוג'קט. זאת אומרת, כשהלכתם לקרנל.org והורדתם את הלינוקס קרנל, הדרייבר לא היה שם, צריכים להשיג אותו ממקום אחר. וזה יצא ללקוחות כל מיני בעיות, בעיקר הם צריכים לעבוד קשה. והחלטנו לתקן את זה, והדרך לתקן את זה, לקחת בעצם הרמה של קוד שכבר קיימת, דרייבר בעיקר, ולהכניס אותה לתוך הקרנל, היא לעבור איזשהו תהליך שנקרא Linux Staging Tree. זה איזשהו תהליך שהטקסט פה, שהוא לא נורא חשוב, מפרט מה בדיוק אומר, אבל בגדול הוא אומר, אנחנו באים לקהילת הלינוקס, ואומרים, הנה הרמה הגדולה של קוד, שמה לעשות, פותחה בצד, היא לא הייתה חלק מהקהילה, לא עברה ריוויו, ואנחנו רוצים שתהפוך להיות חלק פורמלי מהקרנל, כמו כל הדרייברים האחרים, ששווים משהו, ואנחנו מבינים שבדרך יכול להיות שזה לא בדיוק עדיין עומד בסטנדרטים, כי אף אחד לא יסתכל על זה, ואולי יש כל מיני הערות, ואולי צריך לשכתב את זה קצת, וזה בסדר, אנחנו יכולים לשחק את המשחק, אנחנו נשים את הקוד כאן בסטייג'ינג טרי, אתם תיתנו לנו הערות, אנחנו נלך וניישם אותם, אולי אנשים אחרים ירצו לעזור לנו לעשות עם זה, ונשחק את המשחק הזה עד שתגיע לאיכות מספקת, שבעצם תהפוך להיות חלק מהקרנל בצורה רשמית, לא תחת המטריה הזאת של הסטייג'ינג טרי, וזה בדיוק מה שעשינו. ובאפריל, 23 לאפריל, זה היה יום ראשון, ב-2017, אנחנו התחלנו את התהליך הזה, זה בעצם הטקסט שקשה לראות בגלל הפוקוס, של האימייל עם הפאצ' הראשון, שאומר, וואלה, הנה חתיכת קוד הראשונית, שאנחנו רוצים להתחיל לדחוף כחלק מהתהליך הזה, והאמת שאני משקר, זה לא האימייל הראשון, זה האימייל השני, האימייל הראשון, I botched it, כאילו, אני עובד בלינוקס קרנל כבר די הרבה שנים, ואת התהליך המסוים הזה בסטייג' 3 לא עשיתי אף פעם, אז כשעשיתי אותו עשיתי אישי טעות, שלחתי לינק לאיזשהו גיט-האב, לגיט ריפוזיטורי ולא לפאץ' באימייל כמו שהם אוהבים, אז זה האימייל השני, אבל לא סיפרתי לכם כי אני לא עושה טעויות, אתם יודעים. ועכשיו התהליך הזה של לקחת הרימה גדולה של קוד שעובדת, כן, כתבו אותה אנשים טובים והיא חשובה במה שהיא עושה, אבל היא אף פעם לא עברה ריוויו, זאת אומרת, אף אחד לא נכתב במחשבה שכל העולם, כולל מומחי אלוהים יודע מה, מאבטחת מידע והאיך של לינוקס בנו, הסתכלו עליה בשביל להביע ביקורת, יכול להיות קצת מביך, אוקיי? כאילו, זה לא בדיוק מה שתכננת, כן? כתבת קוד, עובד, הכל סבבה, לקוחות מרוצים, לא בהכרח חשבת שכל העולם ואשתו עכשיו יושב ויסתכל על זה. אבל נבוד אלה שהיה משהו שהיה צריך לעשות, והוא היה מאוד חיובי, שזה חלק מהסיפור שאני מספר כאן. אבל במהותו, זה לא היה תהליך נורא נורא מעניין, אוקיי? המהות של התהליך הזה היה לקחת איזשהו אויב אישי שלי, שנקרא check patch, זה איזשהו כלי שמגיע עם לינוקס, שאתה מזין לו חתיכה של קוד שאתה רוצה להוסיף לקרנל, או בצורת patch, או קבצים, זה לא כך משנה, והוא יורק לך בפרצוף, בבוז רב, הרמה גדולה של בעיות. הוא אומר לך, שם חסר space, והשווה שווה הזה צריך להיות ככה, ואל תשווה לנעל, פשוט תעשה איף, וכל מיני דברים כאלה. כמובן שלפעמים הערות שלו קצת יותר מובנות, אבל הוא באמת יורד לפרטים הקטנים, כאמור, כלי תוכנה ולא לא בן אדם, לא שחלק מהאנשים שעובדים על לינוקס הם פחות, הם יותר נעימים, אבל כן, עדיין. וזה היה רוב תהליך, אוקיי, לקחת את כל הקוד הזה, להריץ את הכלי, לקבל תיארות, לפשפש בראש, להבין מה הוא רוצה, לעשות את השינוי, כל פעם שינוי אחד בכל פעם, לנצור ערימה של שינויים כאלה, ולהעלות אותם אל הקהילה, לקבל ריוויו, הערות, התהליך חוזר לעצמו, מאוד אינטרטיבי, די משעמם, צריך לעשות, סבבה, גם מדי פעם נתקלים באיזה משהו, ואומר, אתה יודע מה, אם אני כבר מסתכל על זה, אפשר לשכתב את זה קצת אחרת, כי כבר הבנתי מה קורה, ובעצם מזזתי את זה מפה לשם וכו'. אז זה גם הזדמנות להסתכל על הקוד עוד פעם, אבל בגדול, לא טכנולוגיה של חזרים, לא תהליך שאנחנו מצפים, שיהיה לו איזה שינוי נורא נורא מהותי בתוצר, בחתיכת קוד הזאת, בדרייבר. לכן, זה היה מפתיע, לי לפחות, כשקרה הדבר הזה. אוקיי? מה שקרה, זה, יש פה גרף שמראה את כמות שורות הקוד כשהתחלנו, והמספרים האלה זה כל פעם שקובץ השתנה במהלך השינויים האלה, עד בסוף, כשנגיע אליו בסוף שבאמת הדרייבר הזה התקבל והפך להיות חלק פורמלי מהקרנל, אתם יכולים לראות שהתחלנו מ-17,390 שורות של קוד, ובסוף התאריך הרדנו ל-12,831, אני אחסוך לכם להוציא את המחשבונים, זה 30%. 30% פחות שורות של קוד. עכשיו זה מפתיע, כי לא התכוונו להוריד את שורות הקוד, זאת אומרת, עשינו תהליך שהמטרה שלו הייתה די סימנטית. ללכת, קבל פידבק מהקהילה, להוסיף פה את הרווח שחסר, כאן הערה ארוכה מדי, מדי פעם, השתמשת בפונקציה הזאת, בעצם צריך את הפונקציה הזאת. זה תהליך שציפינו שישפר את הקוד, למרות שזה לא הייתה המטרה בהכרח פר סה, ציפינו שיגרום לנו להתקבל לתוך הקרנל, לא כל כך בנינו על זה שנחתוך 30% מהקוד. זאת אומרת, 30% מהקוד, ותזכירו, דרייבר עושה בדיוק את הדבר, לא הוספנו פיצ'רים, זה חלק מהחוזה הזה עם הקהילה, כשאתה עובר דרך הסטייג'ינג טרי, לא מוסיפים פיצ'רים, מתחילים משהו, מכניסים אותו, אחר כך תשפר. חתכנו 30% מהקוד שלא עשה כלום. זה נראה לי מעניין, אז החלטתי לחקור את זה. עברתי שינוי, כי זה עובר דרך קוד סורס, כן, גיט, אז אפשר להסתכל מה בדיוק קרה שם, וניתחתי אותם, ניתחתי את השינויים האלה, מה השתנה שם, מה מחק את השורות קוד האלה, וקיבלתי רשימה של 7 דברים, שעליהם אני הולך לדבר עכשיו, שאני חושב שהם מעניינים, כי הם מעניינים בהקשר של הפרויקט המסוים הזה, הם בוודאי מעניינים אם אתם עובדים עם קוד קרנל, ואני חושב שאולי בהתאמות פה ושם, יש להם ערך קצת יותר גדול, אוקיי? הם איזשהו סימנים שאפשר אולי לעשות להם אפליקציה לכל קוד שהוא, בוודאי ובוודאי קוד שהוא נגזר, או יכול להיות חלק מאיזשהו פרויקט קוד פתוח, אבל מאוד יכול להיות כל קוד, בוודאי כזה שגר או חלק מאיזשהו פרמיוק גדול יותר, כן? נגיד מודול שלכם בתוך פרמיוק יותר גדול, אפילו פנימי בתוך החברה. אז without further ado, בואו נתחיל, בואו נעבור על הדברים האלה לפי סדר החשיבות שלהם, מה לעזאזל הקוד שהוצאנו משם שלא עשה כלום, ובהשלכה איך הוא נכנס לשם. אז דבר ראשון שמצאנו, תבנית שנקראת reinventing the wheel, להמציא את הגלגל. אני יודע שאתם לא מסוגלים לקרוא מה כתוב כאן, וזה בסדר, כי מה שחשוב זה, אתם רואים את כמות השורות של הקוד, אפילו שזה מטושטש, זו פונקציה אחת. כשגמרנו לכתוב אותה עם בהתאם לפידבק, היא נפכה לפונקציה הזאת. זאת אומרת, שני הפונקציות האלה עושות אותו דבר בדיוק. עכשיו, זה מעורר את השאלה הרגע, מה, למה, איפה נעלמו כל השורות של הקוד האלה? אז הסבר הוא נורא נורא פשוט. אתם רואים שם את הקשקוש הצהוב הזה שאי אפשר לקרוא אותו, זה פשוט שם של פונקציה שהיא חלק מהקרנל, חלק מהאינפרסטרקצ'ר, מהתשתית שאני עובד איתה, שבמקרה עשתה 90% מה שהשורות האלה עושות, אז עם קצת מסאז' הייתי יכול להחליף את כל זה עם זה. אז טוב, ברור שהפונקציה התקצרה. אבל זה לא החלק המעניין. החלק המעניין זה לשאול את השאלה, טוב, איך אני יכול לגלות את זה? כאילו זה לא נחמד שנעליתי על זה במקרה, אבל איך אני יכול לגלות את זה? ואולי יותר חשוב, איך אני יכול לגלות את זה לפני שאני כותב את כל השורות האלה? איך אני מבין שיש שם פונקציה שאם אני אשתמש בה, בלי שאולי אני מכיר אותה, אני לא צריך לכתוב את כל השורות הקוד האלה. והתשובה לזה, זה כמובן כיהודי טוב, אני עונה לשאלה בשאלה, אפילו כמה שאלות. שאלו את עצמכם, מה הקוד הזה עושה? אני רק כותב קוד, הוא עושה משהו. האם מה שהוא עושה הוא ייחודי, הוא איזשהו סנופלק ייחודי, שרק הוא עושה בכל המערכת שלי? סביר להניח, בהרבה מקרים שהתשובה היא לא. אוקיי, זה איזשהו מודל שמממש משהו שאולי מודלים אחרים מממשים. נגיד אם אני דרייבר לאיזה חתיכת חומרה, כנראה שיש דרייברים אחרים או לחתיכת חומרה דומות, או דרייברים אחרים לאו דווקא לחתיכות חומרה דומות, שעושים אותו דבר. אם אני מממש איזשהו טרנספורמציה, יש קוד אחר שמממש טרנספורמציות דומות. אם אני מממש מודול, יש מודולים אחרים באותה מערכת. ולשאול את השאלה, איזה מהם, האם יש מישהו מהם, שההיגיון אומר שהוא כנראה צריך לעשות משהו דומה, שיש לו אותה בעיה. האם זה בעיה ייחודית לי? יכול להיות, לפעמים. לפעמים הבעיה באמת ייחודית לי. אני, זה קשור למודל המסוים שלי, לקוד שאני כותב, אבל הרבה פעמים התשובה תהיה, וואלה לא, אם אני הייתי צריך לעשות את זה, כנראה שגם ההוא צריך לעשות. אז לכו תסתכלו בקוד של ההוא, תסתכלו מה הוא עושה, תסתכלו איזה פונקציות הוא משתמש, ואז תגידו, אני בעצם יכול להשתמש בפונקציה הזאת כמו שהוא עושה. ככה תגלו את הקוד הזה ולא תצטרכו להמציא את הגלגל. או במקרה שאתם מסתכלים על קוד שכבר קיים ורוצים לקצץ אותו, ככה אולי תמצאו את המקומות שאפשר לקצץ פונקציה גדולה לפונקציה קטנה. אייטם אחד. אייטם שני, backwards compatibility. יש הרבה דברים, בעיקר רעים, להגיד על backwards compatibility. יש פה משפט מבחור בשם דון מטריק שעבד במיקרוסופט פעם. If you're backwards compatible, you're really backwards. שמעתי גם backwards compatibility is compatibility done backwards, כל מיני דברים. במקרה שלנו, מה שזה הצטמצם אליו זה הדבר הבא. היה לנו קוד במערכת, הרבה קוד, שאיפשהו באמצע היה פתאום איזה if-def שאומר, אם אתה בגרסת כזאת כזאת, גרסת קרנל, באופן כללי, גרסה כזאת וכזאת של הפריימוורק, פייתון 3, פייתון 2, מה שאתם רוצים להסתכל על זה, אז תעשה ככה. אחרת, תעשה ככה. עכשיו, זה בא מצורך, כן? זה בא מצורך, כי אני כותב איזה device driver, הוא צריך להתאים, לא יודע, לכל מיני גרסאות שיש אצל הלקוח של הקרנל או של הפריימוורק וכולי, אבל זה כמובן מאוד מחייר את הקוד ומגדיל אותו. ובעצם זה נובע מאיזשהו דרך מסוימת להסתכל על העניין הזה של ניהול backward compatibility. אני קורא לזה דרך הוויסקי, על שם הכמות הנכבדת של נוזל אחור שצריך לצרוך כדי להסכים לעבוד בעמוד הזה. וזה הולך ככה, נניח שיש לכם מוצר, במקרה שלנו CCRE, קריפטוסל 712, יש לו איזו גרסה 1.1, ובתוכו, כמו שראינו, הוא מכיל קוד לגרסת קרן 3.18 ו-4.9, ומשם מתקדמים לגרסה 1.2 ו-1.3, זה הכל תומך רק במוצר אחד, באותו מוצר. ואז באיזשהו שלב, המרקטינג דוחפים להוציא את הגרסה הבאה והמצוינת של המוצר, 713, ואז עושים פורק, וממשיכים לעשות maintenance לגרסה הישנה, וממשיכים בגרסה החדשה. ובגרסה החדשה יכול להיות שגם בחרנו להחליף את הגרסאות קרנל הנתמכות. אז מה שיוצא פה, זה בעצם שכל גרסה תומכת בכמה גרסאות קרנל או framework, אבל מוצרים שונים בעצם מקבלים קוד בייס משלהם, שמכיל בתוכו, שכולל בתוכו הרבה מאוד שכפול באופן טבעי. זה דרך אחת די נפוצה להסתכל על העניין הזה של backwards compatibility, אבל אפשר להפוך את זה על הראש. ושזה מה שעשינו, ולהסתכל על זה ככה. אפשר לנקוט בשיטה, במקום שיטת הוויסקי, שיטה שאני קורא לה back to the future, שאומר, בוא נעשה את זה הפוך לגמרי. בוא ניקח את הגרסת הדרייבר או הקוד המסוים שלנו, והוא יכלול בתוכו, במקום תמיכה בכמה קרנלים או כמה גרסאות של האינפרסטרקצ'ר, הוא יכלול בתוכו תמיכה בכמה מוצרים. אותו דרייבר יתאים גם לגרסה 711 ו-12 ו-13, ואיתו אני אתקדם, ואני כל הזמן אתקדם איתו אל מול גרסת הקרנל או גרסת הפרמורק העדכנית ביותר. אוקיי, החיים שלי סבבה, גם קיבלתי גרסה אחת של הדרייבר שכל הזמן מתקדמת עם הגרסה העדכנית ביותר של הפרמורק שתומכת בכל המוצרים, הכל נהדר עד הקטע שאתם שואלים ובצדק, רגע, אבל היה סיבה שעשית את כל הבלנגן עם ה-backwards compatibility, נכון? מתי שהוא יבוא על הכוח ויגיד, אבל אני צריך בכלל גרסה לקרנל 3.18 או מה שזה לא יהיה. אז התשובה שמסתבר זה שיותר קל, לפחות בפרויקט שלנו, וכנראה שזה לא רק בפרויקט שלנו, בנקודה הזאת, לקחת את הגרסה שיש לך ולעשות לה בקפורט אחורה לפריימוורק, עדיף בצורה אוטומטית, ושוב, מפת קוטר הזמן, אני לא אכנס פה לאיך, אבל הסתבר שזה יותר קל, אוטומטית או סמי-אוטומטית, לגרסאות הקרנל או גרסאות הפריימוורק באופן כללי שאתה רוצה לתמוך בהם, מאשר לעשות את זה בריברס. ואז אתה מקבל קוד בייס אחד, שתהליך רצוי מאוד אוטומטי, הופך אותו לגרסת או מתאים אותו, או מוסיף את אותם קבצים שחסרים לממש את הפונקציונליות שאתה משתמש בה כאן, בשביל שתוכל לתת את זה ללקוח שעובד בגרסה אחורה. וזה יוצר קוד בייס שהוא הרבה הרבה יותר קטן, גם מבחינת זו שהוא לא מכיל לכל ההפדפים האלה, אבל גם בגלל שבעצם יש לנו עכשיו דרייבר אחד שתומך בכל גרסאות המוצרים. אז כמות הקוד שהורדנו הרבה יותר גדולה בעצם מכמות שורות הקוד שמחקנו. זה היה האייטם השני שעזרנו למחוק הרבה שורות קוד. האייטם הבא בתור, קראתי לו להשתמש ב-API הלא נכון. וזה משהו ששוב, אני אתאר אותו במונחים של לינוס קרנל, אבל אני משוכנע לחלוטין שזה תבנית שהיא אפליקבל מעבר. הדרייבר שלנו היה צריך, כמו הרבה דרייבר אחרים, להחצין החוצה כמה פרמטרים כאלה. להגיד, שמע, זה הערכים האלה של הרגיסטר, והעלו אותי עם ערך פרמטר כזה וכזה, מין שיקוף כזה, שמאפשר רפלקציה של כמה ערכים. וכדי לעשות את זה, הדרייבר המקורי השתמש בתשתית שנקראת SysFS. זה שהוא virtual file system שמאפשרת לי לבוא לאיזה חתיכה בלינוקס ולשאול את השאלות, כן, אני אנסה להקריא פה. SysFS זה RAM-based file system, זה file system, מערכת קבצים מבוססת זיכרון, שמשמשת בשביל לייצא data structures של הקרנל החוצה, כמו attributes, כן, שאני אוכל לשאול, ה-firewall rule הזה הוא on או off, כן, דברים כאלה. ואת הפונקציונליות הזאת בתוך הדרייבר ממשו ככה. וכשאנחנו באנו בהתבסס על הפידבק שקיבלנו ורשמנו אותה מחדש, השתמשנו באיזה ממשק קצת יותר מתאים שנקרא debug.fs, שזה ממשק שמיועד ספציפית לחתיכות חומרה שיש להם רגיסטרים לחשוף. סך הכל שני דברים שנשמעים די אותו דבר ולא כל כך משנה, חוץ מההבדל הקטן, שמה שלקח לנו באינטרפייס המקורי 436 שורות של קוד, לקח 100 שורות של קוד עם האינטרפייס החדש. זה רק נבע מזה שהשתמשנו ב-API המדויק ביותר. אוקיי, זה לא שה-API השני הוא לא נכון במובן שהוא לא עושה את העבודה, הוא פשוט דרש ממני לכתוב הרבה קוד, ששוב, היה שכפול של קוד במקומות אחרים, מישהו כבר עטף אותו באיזה עטיפה, אני רק צריך להשתמש בעטיפה. אז עוד מקום שחתכנו קוד, מצאנו API'ים יותר מדויקים להשתמש בהם, שענו על הצרכים שלנו יותר במדויק. אייטם הבא, אייטם מעניין, duct tape engineering. זה הולך ככה, הפריימוורק שלכם עושה משהו בצורה מסוימת, אוקיי? וכשאתם באים לדחוף את החתיכה שלכם, במקרה של הדרייבר שלנו, משהו שהוא חלק מלינוקס ואנדרואיד שנקרא DM Verity, שמגן על, מגן בעצם על הסטורג' של הטלפון הסלולרי, שרעים וזדים לא ישנו אותו נגד רצונכם, הוא עושה אותו בצורה מסוימת, שהיא לא קומפטיבול, נקרא לזה ככה, עם הדרך הטבעית להשתמש בחתיכות קוד שלכם. זאת אומרת, שקוראים לחתיכת קוד שלכם, אז זה נקרא באיזשהו תנאים, נגיד לצורך הדיון, זה לא הדוגמה המדויקת, תחת לוקים או בתנאים כאלה ואחרים שהם לא מתאימים. נגיד, שזה רלוונטי למקרה הנוכחי, מצפים לקבל איזשהו API שהוא סינכרוני, אבל הקוד שלכם בנוי כולו בצורה אסינכרונית, אוקיי? ואז יש שני דרכים להתמודד עם זה. הדרך שנמקטה קודם, הייתה להגיד, אוי ובוי, הקרנל, לצורך העניין הפרמוק שלנו, מצפה לקרוא פה ל-API סינכרוני, אני אסינכרוני לחלוטין, מה אני אעשה? אני אצור איזשהו ראפר כזה שמייצא API, API סינכרוני מתוך ה-API הסינכרוני, כן? הוא יפעיל את הפונקציות הסינכרוניות, ואז כל פעם הוא יעצור ויחכה, ואז יחזיר חזרה את התשובה. וזה סוג של עובד, לפעמים בתנאים מסוימים, זה יכול מאוד להסתבך כשלוקחים לחשבון, כל מיני דברים כמו מולטי-פרדינג ולוקינג ואינטראפטים כשמדובר בחומרה, אבל יש דרך הרבה הרבה יותר פשוטה והרבה יותר נכונה לעשות את זה. וזה לבוא ולהגיד, אוקיי, זה טוב ויפה שהפריימוורק מצפה ל-API סינכרוני, האם זה מועיל לו? האם יש סיבה שהוא עושה את זה? שסתם, זה היה דרך הקלה לממש קודם. ואם לא, בוא ננצל את העובדה שהפריימוורק הזה נתון לשינוי. במקרה שלנו זה פריימוורק שהוא קוד פתוח, במקרה שזה קוד שהוא חלק מהארגון שלכם, אני מניח שיש לכם גישה לשנות אותו. בוא פשוט נתקן את הבעיה איפה שהיא קרתה. שנו את הפריימוורק, אל תתפחו על הראש בשביל שהמודול שלכם יתאים לפריימוורק כשזה הגיוני ורצוי ובמקום. אז לא לנסות לתקן את הדרייבר, כשמה ששבור לא שבור בכלל בדרייבר, שבור במקום אחר. וזה בדיוק מה שעשינו, נכנסנו לתוך הקרנל, שינינו את המקום שהשתמש ב-API סינכרוני, לאפשר לו לקבל גם ה-API הסינכרוני, שכנענו את הקהילה שזה רצוי, העלינו את הקוד, הוא התקבל, וזה אפשרנו לקחת את כל הקוד שעסק בתרגום API אסינכרוני ל-API סינכרוני, דרך אגב, עם באגים, ופשוט למחוק אותו. אייטם הבא, קראתי לו מקרו ג'ימנסטיקס. זה הולך ככה. אני בטוח שראיתם את זה, ואם זה לא מקרו, זה משהו מתאים בפריימוורק ובשפה הנבחרת שלכם. מישהו כותב איזה קוד, והוא מנסה לכתוב אותו במחשבה על הדרך הכי גנרית שיכול להיות. בעולם שאני חי בו, מערכות אימבדד, זה הרבה פעמים בא לידי ביטוי עם איזו שכבה שקוראים לה HAL, Hardware Abstraction Layer, או PAL, לא זוכר מה זה הפל, Platform Abstraction Layer, מנסים לעשות אבסטרקציה למערכת הפעלה ולחומרה מסוימת שרצים עליה, ולכן יש איזו ערימה גדולה של מקרואים שמחביאים כל מיני פרטים כדי שבסוף קריאה שבסך הכל מנסה לקרוא ערך מרגיסטר תראה ככה. אני יודע שזה קצת קשה לראות, אבל כשחושבים על זה, בסוף אני רץ על מערכת הפעלה שיש לה כבר שכבת אבסטרקציה, ותמיד הלקוחות שלנו משמשים רק בלינוקס, וגם אם לא, במילא אנחנו לא מספקים להם קוד למערכת הפעלה אחרת, אז האם כל האבסטרקציות האלה נחוצות? ואם התשובה היא לא, במקרה שלנו התשובה הייתה לא, ברגע שקיפלנו אותם והבנו מה באמת נדרש לאבסטרקציה ומה לא, אז הרמה של הדיפנים האלה, וכאן זה רק השמות שלהם, כן? זה לא ממש כל ההגדרות, הפכה להיות לאינליין פונקשן אחת, דיפיין אחד והקריאה הזאת. זאת אומרת, כל הקוד הזה החליף את הדבר הזה, והיו לנו המון כאלה. אוקיי? כל רגיסטר של החומרה הזאת שנקרא, ייצר הרמה שלמה של קוד כזה. וכמובן, שוב, היופי בדברים האלה הוא לא רק שאוקיי, קיצרנו את הקוד. זה הרבה יותר קרי. פחות קוד, זה פחות מקום לכתוב באגים, פחות קוד, זה פחות, קוד שהוא יותר קרי, קל לראות אם משהו לא בסדר, קל לשנות אותו, היתרונות, אני מניח, ברורים. Next item on the list, הפריט הבא ברשימה, dead code. קוד זומבי. אני בטוח שגם בזה נתקלתם. כל מי שעבד על איזה פרויקט שהוא גדול ולאורך זמן, לא תמיד מכיר את כל הקוד, ובא לשנות משהו וכולי. מדי פעם נתקלים בקוד, שאתה ברור לך שמישהו כתב אותו פעם, היה לו איזושהי סיבה, ואין מצב שכרגע הורים לו. כן, מכל מיני שיקולים, יש איזו פונקציה, שיש איזה פרמטר שמעבירים אליה, ואז היא עושה כל מיני קסמים ונפלאות, אבל ברור לך מההקשר שאולי השתמשו בזה פעם, לא קוראים לזה היום, אבל הקוד עדיין שם, ואתה מפחד למחוק אותו, כי למי יש זמן, אף אחד לא נתן לך את המשימה הזאת. אז ככל שאנחנו עוברים על הקוד ומתחילים לשנות דברים, כל קוד כזה היה קוד שהייתי צריך להמיר, אז פתאום היה לי את התירוץ, את הסיבה ואת האינסנטיב ללכת ולהגיד, אתה יודע מה, אם זה קוד שבאמת לא משתמשים בו, אם אני יכול למחוק אותו וזה מתקמפל, אם אני יכול למחוק אותו וזה רץ, אם אני יכול למחוק אותו וזה עובר את היוני טסטינג, אז בוא נמחוק אותו. וזה בדיוק מה שעשינו, אתם יכולים לראות פה, זה רשימה חלקית אם אני זוכר, אולי לא חלקית, למקומות שבו הקומיטים שלי, בשינויים האלה שלי ושל שאר הצוות כמובן, פשוט הגיע צינור להעביר את זה הלאה, השתמש במילה dead או used, במובן של unused, ואתם יכולים לראות שיש שם די הרבה מאלה. עכשיו, קוד כזה, תזכרו שאנחנו מדברים על קוד שקשור בהבטחת מידע, הוא קוד מסוכן, קוד שלא משתמשים בו, הוא בעצם קוד שאתה חושב שלא משתמשים בו, זה קוד שלא משתמשים בו במובן הרגיל, תוקף עדיין יכול להשתמש בו, בכל מיני דרכים וצורות מעניינות, מי שממש רוצה להתעמק בנושא הזה, תכתבו בגוגל ספקטר ומלדאון, יש שם עושר של מידע מרתק. אוקיי, אז אחרי שהרגנו את הזומבים, ווידינו שהפעם הם ממש מתים על ידי קריטת הראש, ומה שזה לא היה תהליך שעושים אותו בשביל להרוג זומבים, הגענו לדבר הבא, שהוא די טריוויאלי, אוקיי? בעצם הוא כל כך טריוויאלי, שאני חושב שזה אחד הדברים הראשונים ממש, שמלמדים בקורסי תכנות, ככה שנה א' באוניברסיטה, או בקוד קמפ או משהו, don't repeat yourself, כן? כתבת משהו, ואיזה פונקציה, איזה קוד שעושה משהו, עכשיו הלכת לפונקציה אחרת, ואתה כותב משהו, ואתה מבין שזה אותו דבר, אז על, לא צריך להיות copy ו-paste ושני עותקים, תיצור פונקציה, בסיס, תקרא למשני המקומות, וכולנו יודעים את זה, וכולנו עושים את זה בתיאוריה. במציאות, כשנכנסים ומסתכלים על פיסה של קוד שהרבה, שהיא לא טריוויאלית, שחיה הרבה זמן, שהרבה אנשים נגעו בה לאורך השנים, הרבה פעמים מגלים שהמצב הוא לא ככה, ולא בגלל שהמתכנתים רעים, זה ממש לא העניין. זה פשוט שכשאני נכנס לכתוב איזשהו חתיכה של קוד, ואני ממש משהו, אני לא בהכרח יודע על החתיכות, המקומות האחרים שעושים דברים מאוד מאוד דומים. אבל ברגע שאני עושה את המאמץ הזה שנאלצתי לעשות, שבו עושים לי ריוויו ואני חייב לעבור על קוד ולעשות שינויים, באופן טבעי אני נתקל ואומר, אני כבר ראיתי את זה, שמה. כן? ואז קל לאתר את הדברים האלה, ואפשר, שוב קשה קצת בגלל הפוקוס, להתרשם על, שוב, קומיט אחד בסך הכל שהחליף common code במקום מסוים, אז הוא מחק 223 שורות ונכניס 116, כי בעצם זה היה אותו קוד, אפשר לכתוב בפונקציה אחת פשוט לקרוא לה. אז זה גם משהו שצריך לשמור בראש. שוב, לא רק בהקשר של, טוב, בסדר, זה קורה ובוא נעשה את זה. בוא נבין שהתהליך הזה הוא תהליך טבעי, הוא קורה בכל פרויקט, ובוא נחשוב איך למנוע אותו. יכול להיות שזה קוד ריוויו, אוקיי? יכול להיות ש... לא יודע. בוא, אולי נשמע את ההצעות שלכם, אחר כך שניקח שאלות בחוץ. איך למנוע את המצב שבפרויקט שלנו, אנשים שונים שכותבים קוד, יכול להיות שהם כותבים קוד שהוא שכפול של משהו אחר, והם לא בהכרח מודעים לשם. אבל זה קורה. וכשמטפלים בדברים האלה, אז שוב, זה מאפשר לנו לצמצם הרבה קוד. וזה בעצם היה האייטם השביעי ברשימה שלי, שאפשר לנו לקחת איזשהו דרייבר, קיים, עובד שנים, אבל מחוץ לפריימורק או מחוץ לאופן סורס קומיוניטי שאליה הוא עשה רפרנס, במקרה שלנו על לינוקס קרנל, להעביר את התהליך הזה שנקרא סטייג'ינג, שבדרכו קיבלנו ריוויו וכולל הערות ריוויו אוטומטי על ידי צ'ק פאץ', ועל ידי השינויים הקטנים שעשינו, גילינו שגילחנו 30% שורות של הקוד שבעצם היו שם ולא עשו שום דבר, חוץ מי היו פוטנציאל לבלבול, באגים, אקסיקיושן שלא בטובנו על ידי זדים ורשעים. לסיפור הזה יש סוף טוב. הסוף הטוב זה שבאיזשהו שלב היה acknowledge, היה בעצם, מה שאתם רואים פה זה הקומיט שאומר, טוב, אני מוחק את כל הקוד שהכנסתי לסטייג'ינג טרי, כי המיינטיינר אישר אותו להכניס למקום בתוך לינוקס שבו הקוד הזה אמור לשבת שהוא מחוץ לסטייג'ינג, זאת אומרת, הוא התקבל בצורה פורמלית, הוא עבר את התהליך של הריוויו של הקהילה, הוא כאמור בתהליך גם נהיה קטן יותר, מובן יותר, קל יותר תחזוקה, גילחנו כמה באגים בדרך, בדיעבד כמובן גם הוספנו כמה באגים בדרך, זה תמיד קורה, אבל אני חושב שבמאזן יצא לנו ממש טוב, ואני חושב שמה שאולי הכי חשוב זה למדנו כמה דברים, אני לפחות למדתי כמה דברים על התהליכים שקוראים לקוד, שקוראים לו להתנפח, מישהו או מישהי, אני לא זוכר, הזכיר את העניין הזה, מישהי, אבל אני לא זוכר את השם, אני מתנצל, את העניין הזה של מאבק באנטרופיה, או מאבק בטכניקל דפ. אז אני מאוד התחברתי, ובעצם מה שאתם אומרים פה זה מערכה לחסל טכניקל דפ, אבל אני חושב שזה שווה להסתכל על התהליכים, כי מה גילחנו גם נותן איזשהו view על מה אני מכניס, או מה אני לא צריך להכניס, אם אני מצליח לתפוס את זה בזמן. וזה בעצם השלב לתודות, תודה לכם שהקשבתם, אבל גם בגלל שזה התהליך של open source review, לא רק אנחנו עבדנו, אלא בעצם כל השמות האלה שאתם לא רואים, אבל אתם יכולים להתרשם שיש הרבה איזה שמות וכתובות אימייל שאנשים זרים לחלוטין שלא עובדים בחברה שמשלמת לי כסף לעבוד על כל פתוח, שפשוט תרמו לנו או review או קוד או תיקונים, וסתם חשבתי שזה אספקט די מעניין, קודם כל להגיד להם תודה, אבל גם לראות את היתרון הגדול בלקחת קוד ולעשות אותו upstreaming, זאת אומרת, לא מספיק שהקוד פתוח, ממש להחזיר אותו לפרויקט ולעשות מה שהפרויקט דורש ולקבל את זה, כי פתאום אתה מגלה שמומחים מכל העולם, שהחברה שלך אשכרה לא משלמת להם כסף, באים ופשוט אומרים לך, זה יותר טוב. ואתם יודעים מה? הם בדרך כלל צודקים. זה די מגניב. תודה רבה. זה היה מה שלי היה להגיד לכם. אני אחכה שמה לשאלות שלכם, אם יש. תודה.